נדבר כמה דקות. תשאירו את הגמרות פתוחות ותמשיכו מיד אחרי. ופשוט כאילו שמישהו ניגש אליכם באמצע החברותה, נדבר איתכם קצת מוסר, יראת שמיים, הכרת הטוב, ותמשיכו ולימודכם. יש מצוות ביקורים. אין לנו היום ביקורים. כל המדרשים מלאים שבמקום זה יש לנו תפילה. מה הקשר? תפילה, ביקורים. מה סיבת המצווה? לקחת ראשית הפירות ולהביא למקדש. מה עומק העניין? שאלה אחת. שאלה שנייה, שחייבים להקריא, חייבים לבטא את הדברים. ולרבי אומר, לא מבין, למה צריכים להקריא? דבר שלישי, יש פה שמחה מיוחדת, ואדם מצווה. מה זה שמחה? בגשמיות. מה לי בגשמיות? זה הכרח שלא יקונה. אבל לעשות מזה טקס, שאני מביא את ראשית פרי האדמה, איך זה עובד? אז כמובן, יש פה הכרת הטוב. הכרת הטוב זה להכיר שהכל ממנו, ולהשריש את זה, ומרוב זה שאתה מנסה להגיד זה רק גשמיות, אתה מנתק את גשמיות מאלוקיות, ואז אתה לא צריך להודות, כי מה אלוקים קשור? וגם אתה לא מרגיש שמחה, כי זה מה אלוקי בזה? אני בשר ודם, ואתה לא מרגיש משהו רוחני, כי זה כולה משהו גשמי, ואתה לא מרגיש קרבת אלוקים, כי זה אתה שומר לבית מדרש, חוויה אחרת. באה התורה ואומרת שבדברים הכי קטנים, בכל שום, אלו דברים שאין להם שיעור, בכל טיפה וטיפה. דיברנו על זה שאסף אלוקים את חרפתי. מה החרפה הגדולה? שאלה היא ענקית. מה החרפה הגדולה? שאישה הכרה היא כל כך קשה לה, מכיוון שאין לה ילד. אז זה שאין לה ילד הופך את זה להיות חרפה. מה החרפה? שאין לה עם מי להגיד שנשבר איזשהו כלי, אז היא לא יכולה להשים את הילד. מה באמת? זה החרפה? זה הסיבה שהיא רוצה ילד? נשמע זוי. זה אסף אלוקים את חרפתי, קושי ענקי. אומרים בעלי המוסר, על כל טיפה וטיפה נתרגל להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר קטן, ולהפוך את הקטן לאלוקי. ואז אדם חי בתודעה שכך השבוי המפורסם אומר, שכשהוא היה במנהרות עמוק עמוק, זרקו אותו 40 מטר למטה, כל חשוב, והוא מספר שהוא ראה אור, והוא אמר, אבא, רוצה להודות לך, רוצה להודות שאני נושם, רוצה להודות, הכל טיפה וטיפה. התחיל מההתחלה, חוויה דתית עצומה, הוא אמר שכשהוא יצא מהמנהרה, הוא מצטער על הכיווי אורות של ההרגשה הזאת, שאתה תלוי בקדוש ברוך הוא, הכרה הזאת של קרבת אלוקים, הכרה הזאת של הודעה לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מקרא ביקורים יש פה מידת הענווה, כי הוא מבין שאין, הוא לא חי חיים כפולים, יש מה שאני עושה, יש את אלוקים. ועניין זה מוגש בתורה, זכר זה כי עבד היית, ולחוש מן המידות הידועות, שאתה בועט, מסתפינה מהספרי דאזין, כך גדולי ישראל, הרב קוק התפתה ככה, ובשיחת חולין, אני אומר, אני מפחד מהזמן שיהיה רווח כלכלי, רווחה כלכלית, ואז בשמן ישורון ויבעת, והגאווה, והזנחת השקפות אמיתיות, ופן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה, בשמן ישורון ויבעת. למען תזכור אותי המצאתך, כל מצווה, אומר המורה נבוכים, שיזכיר לך את החסד מהורים, יש בזה תועלת ענקית. למה קשה, אומר הרב וולפה, למה קשה להכיר טובה? למה כשאתה נוסע מישהו מלא אותך טרמפ, אתה אומר יש כוח ואתה פשוט מודה, כשאשתך מכינה לך אורחת ערב, וזה אחרי שהיא עבדה יום שלם והיא לא חייבת, אברכים טועים. הם חושבים שכתוב במשניות שהאישה מבשלת, כובסת, הופעה, אז מגיע הביתה, והוא רואה שערבת ערב, קצת באיחור, מה זה השטויות האלה? את חייבת. אז זה ממש דברים בטלים. מדי אני חייבת, אברך היקר, אם אתה עובד, אם אתה לומד, השניהם שווים, אם כבר. יכול להיות שעצם זה שהיא עובדת, שיש איזה מוטל עליך, ו... אז אשתך עושה לך את הטובה הכי גדולה בחיים, אין דברים כאלה. היא גם עובדת, וגם מוכנה שיהיה ארוחת ערב כשתבוא הביתה. אבל שם אתה, קשה לך להגיד את התודה, מנתח את הרב וולבה, מגדולי תורת המוסר, שהמניעה להגיד את המילה תודה, זה מניעה מלהיות חייב לך. אני לא אוהב את העניין הזה שאת עשית לי ככה, אז אני חייב ככה, ואחריות, והיא זאת שמטיבה לי, אז אני כל הזמן חי בתחושה ובתודעה שאני חייב, ואדם משוכנע שמגיע לו, ולא רק שמגיע לו, הוא נשאר עם ילדותיות, ילד נולד, מקבל הכל, והוא לא יוצא מזה, משוכנע שמגיע לו. קצת פחות גז שאמא צריכה להניק אותו, אבל ברור שהוא המרכז והכל מגיע לו. וכאן, כשאדם אומר תודה, יש הכנעה. כשאדם אומר תודה לאלוקים, אז בכלל, זה מחייב רוחניות. וכשהוא מחויב לבטא את זה, ומחויב להפוך את זה מדבר מושכל לדבר מעשי, אז זה מחייב, מכניע ומוריד אותו, ואנחנו נרתעים מזה. להגיד תודה לנהג שמלא אותו טרם בקלי קלות. למה? אתה לא מוכרח אליו כלום, לא תראה אותו, לא תפגוש אותו. וואי, אני אסיר תודה. אתה לא אסיר תודה ולא. אתה פשוט, התודה שלך היא חלולה, כי אתה באמת לא נכנע. אין פה הודעה שאתה לא יכול לבד. אין פה... אין פה קניות, ואין פה שיעבוד, ואין פה קרבה. התודה לא מקרבת אותך. היא לא הופכת אותך להיות אחד עם המקור הטוב, ולא איזשהו רצון להידבק בטוב. התודה היא תודה חיצונית. כתוב בספרים, שבונים מפשיסטך, התורה היא נצחית. איך מקיימים היום ביקורים? אז הוא אומר, ראשית ביקורי מחשבתו ודיבורו, וכל אדם צריך א' לדאוג שיש הרבה ראשיתים בחיים, עובר למקום חדש, יום חדש, או תקופה חדשה בחיים, יום הולדת. אדם צריך למצוא המון ראשיתים ולהקדיש אותם, המון זמנים בחיים ביום, שזה תחילה, מתחיל את היום. ואיך מתחילים את היום? כל הספרים כתוב שזה כשאתה הולך לישון. אז אתה מתחיל את היום. אתה הולך לישון בזמן, הולך לישון מתוך תורה, הולך לישון מתוך לימוד. חיים שמונוביץ המפורסם, היה לומד עד מאוחר בלילה, והיה לו סוגיה, ואמר 13 מהלכים. אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה. ולמחרת בבוקר פגש את החברותה שלו, ואמר, בוא נחזור ל-13 דברים. וככה, הריץ את כל ה-13, אמר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. חברותה אמר, מה, אני לא פחות ממך בשכל. לפעמים אני גם, יש לי גם זיכרון. איך זה שאתה זוכר, ואני, זה לא מונח אצלי. אמר, אחי ההבדל הקטן, מה היה אתמול בלילה? שנינו הלכנו לישון. אני כשהלכתי לישון, חזרתי, לקחתי את הקרית, שמתי על האוזניים, וחזרתי, 13 מלכים. עם זה הלכתי לישון, עם זה קמתי, וזה הראשית שלי, וזה שמתי את הכוחות שלי, וזה הדיבורים הראשיתיים, העיקר מחשבתי, איפה אני מונח, אדם צריך לבדוק, מה הדבר העיקרי ביום, איך הוא מתחיל את היום, איך כל אחד לפי השגתו. במצוות ביקורים, זה... להתחיל את היום, ראשית מחשבתו תהיה השם יתברך. אומר רבנו ירוחם, הוא אחד מבעלי המוסר הגדולים, הוא אומר ככה, אי אפשר להגיע מזה אם לא להגיד. אשתך אומרת, תגיד שתערב אותי. אתה לא רוצה. אני אמרתי לך פעם אחת, זה הבדיחה מפוסמת, מה אתה חושב? טוב, כאילו, מה הבעיה שלך? לא מחזיק מעמד? ולא. כל העניינים אמרי פי, כך גם בוידוי חטאים, בפיך ובלבבך לעשותו, אם אתה לא יודע לבטא את זה, אז זה לא קיים. כך גם בלימוד, אומר רב חיים, אם אתה לא יודע להסביר ספרה, סימן שאתה לא מבין. אם אתה לא יודע לבטא בתפילה, קרבת אלוקים, זה מונח, מונח אצלי. אני כבר הייתה לי פעם חוויה דתית, אני מקושר, זהו, זה רץ, מנוטרל, אז זהו שלא. הלא, אנחנו ממש עד מעט ארץ ישראל, בתוך חצר המקדש, חצר המקדש. מה חצר לו הכרה ביושת ארץ ישראל? חסר השם, אפילו עושה את המעשים. אם לא תבטא את זה, חיים הם למוצאים, למוציאים בפה. אם הלימוד שלך זה הכל בשקט, הכל בשקט, אתה לא בקושי מדבר, ואתה לא מסביר, ואתה קורא, מפנים, ואתה לא אומר את זה בלי אמירת הפרשה, אם אין מקרא ביקורים, לא מגיעים לשלימות. אמירה והגדה של הדברים הם פשוטים וידועים, זה מה שישלים אותו. ובלי האמירה, אתה לא שם, אתה לא עומד בארץ ישראל. אני פה, אני עושה את זה, אני אוהב אותך, לא מספיק. אם לא תגיד, אם לא תבטא את זה, אני לומד תורה. אם לא תלמד בפה, אין חיים. אם זה לא מוציאים. אם אתה לא מוציא את זה לעולם האמיתי, עולם הדיבור, הוא לא משיג את השלמות. אף שעומד ונמצא בתוכה, זהו כוחה של הפה. עכשיו נבין מה זה תפילה. מה אתה מחדש? אמרתי את זה כבר בבוקר, כבר אתמול בלילה, עוד פעם ממנחה. ואני יודע כבר, כאל הגדול, הגיבור, הכל מובן. ורותנו גודל השלימות על ידי דיבור פה, כשאתה משמיע לאוזניך, אתה מדבר, אף שדברים ידועים וחוסמים, אז הוא לא מחדש כלום. זה מביא את החידוש. כשזה מביא את החיבור, וחיים הם, למי שיודע להוציא אותם בפה. המביא ביקורים, נמצא בארץ ישראל. אם הוא לא יגיד את זה, זה לא חלק. אם תאירים, אם תורים את האהבה, עד שתחפץ. מה אומר הרמב"ן? תעשו מזה חפץ. זה לא מספיק אם זה ארטילאי, ואם זה רוחניות, ואם זה אמיתיות שפעם ביררת על עצמך בחצי קלאץ'. אם אתה לא מבטא את זה עוד ועוד, ומסביר את זה, אז אתה לא מבין כלום. לא הבנת את השיעור, לא הבנת את המציאות שלך בארץ ישראל. אתה לא יודע להגיד, הגעתי היום. ואם זה לא חוויה שהיום, היום הזה, כחדשים, ואתה אומר את זה, ומוציא את זה במילים, אם הוא לא יגיד את הדברים, לא חלק ממנו. אדם צריך לקנות, חשוב שאדם ירגיש את הרגש, שיהפוך את זה בעולם המעשה. עקדת יצחק, הוא רצה לעשות מעשה, אז הוא אמר, תשלח את רע לנער, מה לחוץ, משהו, אני אפצע אותו. מה אתה רוצה לפצוע את הבן? היה חייב לבטא את המסירות נפש, זה לא מספיק אם זה ידיעה שקטה, אם זה תובנה שפעם התבררה, אם זה, או שלא התבררה, אם זה איזשהו מושכל ראשון, אם זה משהו בתת מודע, אם זה משהו בהיסטוריה, אם זה משהו שלא חי, אתה לא מבטא, אתה לא יודע להגיד אני אוהב אותך, אתה לא יודע להגיד אני אוהב את התורה, ואני אוהב את אלוקים, ואתה לא מבטא את הדברים, הם לא חלק ממך, כמה שתגיד, שכנע את עצמך, שאתה חי את הדברים, ואתה היית חי את הדברים, חיים הם למוצא, אתה לא יודע להסביר, אז אתה לא יודע ללמוד. והשמחה תהיה כשאתה עטוב, וחוויה של קרבת אלוקים, ושמח בחלקו, ואין לך את הכוח להיות עצוב, לקנה במישהו מביא, אתה מתמלא שמחה, כי זו החוויה שאתה חי עכשיו, ובזה אתה נמצא, אתה עכשיו לומד את הגמרא בכל, והדיבור הוא זה שמעורר את הכוונה, והוא זה שהופך את זה להיות אמיתי, אתה מחיה את הדברים. יש יש אנשים שקשה להם מאוד ללמוד לבד. יש אנשים שכל החיות שלהם זה כשמסבירים לחברותה, שאז אני כאילו מניח את זה באיזשהו מקום. יש אנשים מאוד מוכשרים שמסוגלים ללמוד לבד, אבל בכל הם מסבירים לעצמם, הופכים את זה לחוויה של תפילה בין אדם לקונו, ומדברים ומסבירים ומוצאים את זה, הופכים את זה למוחשי ולאמיתי. כשאדם כל כולו עסוק בלבטא את הכרת הטוב, זה מתמלא שמחה, אז אין לו זמן, והוא לא נראה, כל הקטנויות, הקינות, מתאר את זה שצריך הספר בעל שמחת ביקורים, שטבעי שיעסוק בהמון דברים, יעסוק בזה שהחבר שלו גם מביא ביקורים, אבל הוא מביא את זה הרבה יותר מעודר ועטור, והוא עשיר, והמגוון זה הרבה יותר, אבל אם הוא עסוק באמת, הוא חי את זה, זו חוויה שתופסת אותו בדיבור שלו, בשמחה שלו, אז אין לו את הפניות הנפשית להתעצב על ליבו. פעם, דיברנו את זה, נסבר את זה שוב, היה מישהו שניגש לקוקנק, למישהו ציוני, שרואה את הטוב תמיד, והוא מתפעל מצהל, ואוהב את המדינה, ואוהב את כל ה... והוא מקשיב לחדשות טובות. חבר שלו, נקרא לו חרדי, בא אליו, הוא אומר, אני לא מבין, אתה עיוור? אתה לא מבין ששר החינוך פותח שנה א', שלום כיתה א', אין שלום. הם לומדים כפירה, יותר ממיליון ילדים נכנסים, שלום כיתה א', מה שלום? אין שלום. אמר השם לרשעים, אתה לא מודע מה המצב, עם ישראל, אתה לא מודע. והוא מתחיל לתת לך הרצאה על כל הכפירה, על כל הרעות ועל כל הבעיות ועל כל החוסר שלימויות. והוא ענה לו, שמע, אני אגיד את הבעיה שלי. כלומר, הוא התריס כנגלו, אתה לא רואה את העיוור, אתה לא רואה את כל הרע שמסביב. מה, אני אסביר לך, אני מסתכל, אני רואה חייל צהל עם ציציות בחוץ והסדרנק שהוא לומד הגמרה בכיס, ואני פשוט מתפעל מזה, אני מתחיל לדמוע ומתרגש, ואז אני באמת לא רואה כלום. אני, העיניים שלי מלאי דמעות של קודש, ככה אני רואה את המדינה, זה פשוט מלאיב, אני פשוט לא, יש לי בעיה, פשוט לא רואה. כך אדם צריך להתלהב מכל הטוב, והוא מתלהב מכל הטוב, אז אין אפשרות, שמחת בכל הטוב, הוא עסוק בחוויה, זו חוויה של תפילה, כתוב שזה חזר לדברים הכי מפורסמים, תנחומה, צפה משה ברוח הקודש, פרש בית המקדש עתיד להיחרב, ביקורים עתידים להיפסק, עמד בפקין ישראל, תפילה, ג' פעמים בכל יום, וזה נשתחווה, והחוויה של תפילה יומיומית, יכולה להיות תפילה של ביקורים, השאלה איפה אתה שם את עצמך, וזה נסיים בדברי אור החיים הקדוש, הדברים מאוד מפורסמים, שכתוב, וישום מרבידים, יחנו במדבר סיני. ואז כתוב, שהם, מיד אחרי זה כתוב, שהם נסו, ולפני זה כתוב, ויבואו מדבר סיני, ואחרי זה כתוב, וישום מרבידים, ויבואו מדבר סיני. לפני רגע אמרת, שמה? שהגענו להר סיני. אז מה כתוב עוד פעם? התורה חוזרת אחורה, ויסעו מרפידים, הם באים להר סיני. אומר האור החיים, הם יהיו ברפידים. אין כוח. לא רוצים להגיע לשום הר סיני. מי רוצה, מי יכול לקבל תורה? גדול הזה, לא רוצים. הם היו צריכים לבוא בראש, דמיון מודרך, לבוא למדבר סיני, לחשוב, ויש לך במחשוב, להעתיק את הבן אדם שהוא יבוא, עכשיו הוא נמצא במקום אחר. זה מה שכתוב בהרבה ספרים, והציונים לא אהבו את זה, שכתוב שאתה יכול להיות בבחינת ארץ ישראל בחוץ לארץ. שאלו גדולי אדמו"רים, למה אתה לא עולה ארצה? והם אמרו דברים שהיום, אנשים אומרים, מה? נרתעים מהדברים, אבל הם אומרים, אני בבחינת ארץ ישראל. מה הם התכוונו? עכשיו זה לא מעשי, עכשיו לעלות לארץ בגלל א' ב' ג', אבל אני מסוגל להפוך בדמיון מודרך, להעתיק את עצמי למדבר סיני. אני בשיא הרפידים, אני בשיא חוץ לארץ, ואני יכול להעביר את עצמי למקום אחר. כך ויקטור פרנקל, שהיה בשואה, הוא אמר, כשהייתי עמוק עמוק בשואה, דמיינתי את עצמי, מדבר, מרצה, שיעור בפילוסופיה, באיזושהי אוניברסיטה. וכך היה. כי הדמיון המודרך, כשאדם, אני לא פה, אני יודע לשים את עצמי במקום אחר. וזה כשמלווה עם דיבור, שהוא חי את זה עכשיו, זה לא, הוא חי את העבר, איזושהי חוויה דתית שפעם היה לו למחצה, אלא הוא חי ומחיה. אז כך בכל תפילה, זה יכול להיות חוויה גדולה של ביקורים, בכל תפילה, חוויה גדולה של חיבור לטוב, הכרת הטוב, ושיבוד לטוב, שיבוד אלוקים. בכל תפילה הוא מתקרב עוד, וזו חוויה חדשה על ידי הדיבור, על ידי שהוא חי את זה מחדש, על ידי זה שהוא כל טיפה וטיפה. ואם התחושה הזאת, כל התחלה פתאום משרה רוח חדשה. זאת אומרת, עכשיו זה יום חדש, והכל לפי ההתחלה, ועכשיו זה סדר חדש, ואתה רוצה להתפתל עם החברותה, לא נורא, באמצע הסדר. בהתחלת הסדר, מתחיל ללמוד. לא כמו שבהתחלה, בוא נדבר קצת. בהתחלה מיד, יש הרב שכטר, שאנחנו מאוד אוהבים, שהרב שכטר, כשהוא מגיע לפה, לא אומר, מיד מתחיל. הרס פה, אומר ככה, מיד, או ההתחלה, שההתחלה תהיה, נהיה תורה, עזרת השם.